השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
אני רוצה להתחיל את התוכנית שלנו בשני סיפורים קצרצרים שלקוחים מהמיתולוגיה היוונית ובסיפור אחד שלקוח מהתנ"ך. הסיפור הראשון מספר על אידומינאוס, מלך קרטים. כידוע, אנשי קרטים היו אנשי ים מנוסים, ובאחד הימים, בעת שהתחוללה סערה איומה בים, שאיימה לנפץ את ספינתו, נדר אידומינאוס לפוסדון אל הים, שאם ישוב בשלום לביתו, הוא יקריב את הראשון שיפגוש על החוף, והראשון כמובן היה בנו. הסיפור השני מספר על אגממנון, מלך מיקני, שעמד לצאת בראש צי ענק של 1,000 אוניות, להילחם בטרויה, כדי להשיב את אלנה היפה שנחטפה על ידי פאריס, לבעלה שאליו היא בכלל לא רצתה לחזור. אגממנון בשחצנותו הרג את הצבי המקודש של האלה ארטמיס, שהייתה אלת הציד, אך גם הפטרונית של החיות הצעירות. והיא, ארטמיס, בתגובה עצרה את הרוחות בים, ולכן אוניותיו לא יכלו להפליג למלחמה. הדרך היחידה של אגממנון לפייס את האלה הכועסת ולשכנע אותה להשיב את הרוחות לים, הייתה להקריב לה את ביתו היחידה, איפגניה, וזה מה שהוא אכן עשה. והסיפור השלישי שהבטחתי לקוח מספר שופטים, ובו מסופר על שופט בשם מבטח שנדר נדר, שאם ישוב מנצח מהמלחמה, הוא יבצע פולחן דתי, שבמהלכו יקריב לאלוהים את הראשון שיצא מפתח ביתו, והראשונה שיצאה מביתו הייתה ביתו היחידה.
ומה אני אמורה להסיק משלושת הסיפורים שהבאת לנו?
שאנחנו הולכים להקדיש את התוכנית הזאת לפולחן דתי, מפלצתי ואכזרי במיוחד, שבמהלכו האב הורג את ביתו או את בנו, כפי שכמעט קרה ליצחק, שלא נקדיש פרק בפני עצמו.
מכל הנושאים שהתנ"ך מספק, דווקא על הנושא הנפיץ הזה בחרת לדבר היום?
כן, בגלל שהתופעה הזאת שלפיה אב נשבע לפגוע בבנו או בביתו, הייתה מעשה נדיר, ובגלל שלנדר שנדר יפתח, אין מקבילה בתנ"ך.
לא, יתם אתה טועה כאן, לנדר שנדר יפתח, יש מקבילות בתנ"ך.
זאת אומרת, את רוצה להגיד שהיו עוד מקרים שבהם אבות ביצעו פולחן דתי מטורף כזה, שבמהלכו הם פגעו בילדים שלהם?
כן, אך היות שבחרת לעלות נושא מפלצתי זה על ראש שמחתך, מה דעתך שנתחיל מההתחלה, מתיאור התופעה, ורק לאחר מכן נתקדם לסיפורו של יפתח?
אוקיי, אז תספרי לנו.
התנ"ך מזכיר פעמים רבות פולחן דתי שבמהלכו האב פגע בבנו או בביתו. כנראה שמדובר בתופעה שלמרות נדירותה התקיימה במרחב הגיאוגרפי שלנו. והתופעה הזאת הסיקה באופן טבעי לא מעט חוקרים, ובמיוחד מעניין לציין את מאמרו של דוקטור דניאל ויינשטוב, שביקש למצוא ראיות ארכיאולוגיות לקיומם של אתרי פולחן שכאלה. ולהגיד לך מה, השבח לאל שהמסקנות שלו אינן חד משמעיות.
אבל גם ללא ראיות את טוענת שהתנ"ך מתייחס לפולחן ילדים.
תראה, לא ניתן להתעלם מכך שהתנ"ך חוזר על העניין הזה פעמים רבות, ושיחסו לפולחן שמאופיין בפגיעה בילדים, נחשב מעשה תועבה שאלוהים אסר לחלוטין לבצעו. מה שכן יש לנו, זה שהתנ"ך מאשים את העמים השכנים לישראל, ובמיוחד את הכנענים שהיו יושבי הארץ הוותיקים, שהם אלה שנהגו לבצע פולחנים מסוג זה, ואני אצטט מספר פסוקים ואסביר אותם. ספר דברים, פרק י"ב, אומר את הדברים הבאים. כי יחרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך. כלומר, לפני כניסתם של יוצאי מצרים לארץ ישראל, אלוהים הבטיח להחריט את יושבי הארץ הוותיקים, דבר שהוא כמובן לא עשה. בהמשך אומר לנו הכתוב את הדברים הבאים. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבות אדוני אשר שנה, עשו הם, כלומר הגויים, לאלוהם. וגם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם. ספר ויקרא בפרק כף אומר את הדברים הבאים, ושוב פעם אני מצטטת בקיצור רב. וידבר אדוני אל משה לאמור, איש מבני ישראל ומן הגר אשר גר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת וירגמו באבן. אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה היה המולך, אבל התנך קושר אותו, את המולך, עם פולחן אלילי הקשור בקורבן ילדים. כי מזרעו נתן למולך, זה אמרנו, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. הנביא ירמיהו, בפרק זין שאליו נחזור בהמשך, מאשים את בני ישראל שקיימו את הפולחן שאסור להם לקיימו. והוא אומר כך, ובנו במות התופת אשר בגי בן הינום, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. אגב, במות התופת הופכת אחר כך להיות התופת שבגיהנום, וגי בן הינום כמובן הופך
תופת
להיות...
תופת במובן של אש.
בוודאי, אבל גם התופת שבגיהנום. יש לך פה משחק מילים.
אז בספר שמות ובספר ויקרא נקבע שהבן הבכור שיוולד לאישה, ולבהמה אגב, שייך לאלוהים, ושעל האב לפדות אותו. ליאורה, האם מנהג פדיון הבן שנמשך עד היום קשור באופן כלשהו לפולחן שעליו אנחנו מדברים?
יותם, טוב שאלת את השאלה הזאת, משום שבטוח שאחד המאזינים שלנו היה מעלה אותה.
והתשובה?
התשובה חיובית. קיים קשר בסיסי שגם הוא רווח בעולם הקדום, שלפיו הבחור לאדם, והבחור בחיות הבית שגידל האדם, כמו גם הצומח שהוא גידל, שייכים לאלים. בתנך זה כמובן לאלוהים. אני מציעה שאנחנו לא נרחיב בשאלה הזאת כאן, משום שהיא תסיט אותנו מהנושא למקום לגמרי אחר.
אני מסכים. אז בואי נתחיל בכך שנספר את סיפורו של יפתח, ותזכרי שהבטחת להוכיח לנו שהסיפור הזה הוא לא היחיד מסוגו בתנך.
אתה יודע מה, אתה העלית את הנושא, אז אני מציעה שתספר אותו אתה, ורק אני אזכיר שאתה מספר מתוך ספר שופטים בפרק י' וי' ב'.
אז ככה, יפתח הגלעדי היה אחד השופטים שעליהם מספר ספר שופטים. העובדה שהוא נקרא גלעדי מעידה שהוא השתייך לאחד משניים וחצי שבטי ישראל שהתיישבו בגלעד, שזה האזור ההררי שנפרס מצד מזרח לכנרת ולירדן. אזור שהוא אזור משופע במים ומתאים לגידול צון. לדברי החוקרים, ייתכן והוא היה בן לשבט מנשה.
נכון, זאת באמת הדעה הרווחת, ורק אני רוצה להוסיף ולציין שאת ספר שופטים, ומכאן שגם את הסיפור של יפתח, נהוג לתאריך לסביבות 1200-1100 לפני הספירה.
יפתח, ככה הטקסט מספר לנו, נולד לאישה זונה, וגם אם היא לא הייתה זונה באמת, היא הייתה אישה ממעמד נחות, וזה ברור. לאחר שאביו מת, גירשו אותו אחיו מביתם, גם משום שהם עצמם נולדו לאישה רמת יחס, גם משום שהם לא רצו שהוא יירש יחד איתם את הנכסים של האב, וגם, וזו סיבה שלישית והיא חשובה לנו, בגלל שזקני גלעד, שהיו ראשי המשפחות הנכבדות, היו בעד צילוקו של יפתח. פירוש המעשי של הדברים, הוא שמיד לאחר מות אביו, ירד מעמדו של יפתח אל התחתית החברתית. הוא הפך מנודה, חסר בית, חסר אדמה לחיות עליה, הוא חבר לאנשים שנמצאו במצב דומה לשלו, שאותם התנך מכנה בתואר המפוקפק והכללי אנשים ריקים. כלומר, אנשים מנודים שמסיבה כזו או אחרת נפלטו מהחברה וחיו בשולי החברה. בימים שבהם יפתח ואנשיו הסתובבו ברחבי גלעד, תקפו בני עמון, שלימים הקימו את ממלכת עמון, ושגם הם חיו באזור הגלעד, הם תקפו את שבטי ישראל השכנים. כנראה ששבטי ישראל לא היו מסוגלים להגן על עצמם מפני העמונים, בצר להם פנו הזקנים שתמכו בסילוקו של יפתח ליפתח, וביקשו ממנו שיחזור אליהם ושיעמוד בראש הצבא שילחם בבני עמון. אז למה הם פונים אליו ומה קורה?
אנחנו לא יודעים למה הם פונים. אין לנו תשובה לזה. אבל אנחנו כן יודעים מה קורה, וזה מוביל אותנו להמשך הסיפור. הזקנים הציעו ליפתח הצעה שהוא לא היה מסוגל לסרב לה. תמורת ההסכמה שלו לחזור יחד איתם ולעמוד בראש הצבא שילחם בבני עמו, הם יעמידו אותו כראש וכמנהיג לכל שבטי הגלעד. במילים אחרות, מהתחתית החברתית הבזויה ביותר, הוא יזנק אל רום המעלה.
זה קידום מטאורי.
לגמרי. ושוב, אני רוצה לצטט באוזניך רק את הדברים העיקריים שחשובים להמשך אל ענייננו, שמעידים מה עומדת בבסיס ההצעה. והתנך אומר את הדברים הבאים. ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, טוב, אנחנו כבר יודעים את זה, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח. ועכשיו אומרים הזקנים ליפתח, לך והיית לנו לקצין. והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ועכשיו התשובה של יפתח, ויומר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן אדוני אותם לפניי, כלומר, אני אנצח במלחמה, אנוכי אהיה לכם לראש, וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין.
זאת אומרת, הוא מקבל את ההצעה הנדיבה הזאת לחזור לא לחברה, אלא לעמוד בראשה. ואז מה קורה?
ואז הוא מפעיל את נשק יום הדין. והוא נודר נדר, ואני רוצה לצטט באוזניך המשפט שגם אליו עוד נחזור בהמשך. ותהיה לפתח רוח אדוני, ועידר יפתח נדר לאדוני ויומר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני והעליתיו עולה. כדי שנוכל להתקדם, עלינו להסביר תחילה את משמעות המדויקת של המושג נדר שנדר יפתח, ואת הביטוי היה לאדוני עולה. נתחיל, אתה יודע מה, מהביטוי הפשוט יותר, לעלות לעולה. עולה בלשון התנך הוא פולחן דתי שבמהלכו הקורבן נשרף בשלמותו ומוקדש כולו לאלוהים. במקרה של פולחן עולה, של קורבן עולה, הכהנים ובעל הבהמה שאותם מקריבים אינם נהנים מנתח מהבהמה ולא אוכלים אותה כפי שמקובל בתקסים מסוג זה.
בהמשך לדברים האלה, בסיפור עקדת יצחק, שהוא דומה ולא דומה, מצווה האלוהים את אברהם לעלות את יצחק לעולה, ואני מצטט בקיצור רב, והי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויומר, כך נע את בנך, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, ממש באותם מילים.
נכון.
על אחד הערים אשר אומר אליך, אברהם הנאמן למצוות האלוהים, עושה בדיוק את מה שנאמר לו לעשות.
ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, כלומר הוא לוקח עצים לשריפה, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ובהמשך אומר לו יצחק, הנה האש והעצים. והיה עשה לעולה, כלומר עשה שאמורה להיות נשרפת באש. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ואיבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, ויישם אותו על המזבח ממעל לעצים.
נראה שלקיחת העצים והאש והנחת יצחק על המזבח מעל העצים ממחישה לנו מצוין ליאורה את הביטוי להעלות לעולה. ועכשיו ברשותך נתקדם למשמעות המושג נדר, שהוא הצירה המרכזי של הסיפור שלנו. נדר ליאורה, כמו שאנחנו אומרים היום, בלי נדר אני אדבר איתך מחר, נכון? זה שבועה.
יתם, זה היום. אנחנו מדברים תנכית.
אוקיי.
בתנך אין דבר כזה היום דיאטה ומחר שכחתי ממנה.
Okay.
נדר בתנך ניתן בשבועה, אך הוא הרבה יותר חזק משבועה. בפועל נדר הוא העסקה האולטימטיבית, הנואשת והחמורה ביותר של הנודר עם האל, ובתנך זה אלוהים. והוא תמיד, תמיד נעשה על חשבון של הבן או הבת של הנודר, שאותו מעלים לעולה, ולא בכדי קובע התלמוד הבבלי שבעוון נדרים בנים קטנים מתים. וזאת ההזדמנות לפתוח סוגריים ולהגיד תודה רבה לרפי שביט, שהוא אחד המאזינים שלנו, שהפנה אותי לפסוק הזה. רפי, תודה.
אז ליאורה, את משתמשת במילים כמו נשק יום הדין, העסקה האולטימטיבית הנואשת והחמורה ביותר עם האל, מכיוון ש אף אחד לא מבין את הביטויים האפוקליפטיים והקשים האלה שקשורים לקורבנות ילדים ולנדר שנדר יפתח, אם תוכלי להסביר לנו למה התכוונת.
ההסבר באמת חשוב לענייננו, אך כדי להסביר מהו נדר, יהיה עלינו לסטות מעט מהנושא ולהכניס לשיחה שלנו שני מושגים שלקוחים בכלל מעולם הפילוסופיה, ואני מתכוונת לדטרמיניזם, ובמקרה שלנו לדטרמיניזם רך ודטרמיניזם קשה.
דטרמיניזם, אם אני זוכר ממבוא לפילוסופיה שנה א', הוא תפיסה דתית שאומרת שגורלו של האדם נקבע מראש על ידי האל או האלים, ולכן אין לאדם אפשרות לברוח מגורלו או לשנות אותו. הטרגדיות היווניות מבוססות הרי על התפיסה הזאת.
נכון מאוד, הטרגדיות היווניות ובמיוחד אדיפוס המלך הן דוגמה מצוינת שממחישה שהאדם לא יכול לברוח מגורלו. התפיסה הזאת מצויה בתנך, אלא שבתנך היא עברה שינויים והתאמות שאינם מצויים בטרגדיות היווניות. באופן בסיסי, התנך מקבל את התפיסה שלפי האלוהים מנהיג את העולם, הוא יודע את כל מה שהיה, הוא יודע את כל מה שיהיה. אלוהים כמובן מוביל את המהלך ההיסטורי, מראשית הימים עד אחרית הימים, ופה אני יכולה לתת לך דוגמה טובה, שמעידה שאלוהים יודע בדיוק לומר מה יהיה בעתיד. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה שממחישה שאלוהים יודע היום מה יקרה בעוד 600 שנה.
בבקשה.
לפי התנך, אברהם חלם חלום, ובו אלוהים נגלה לפניו, והוא סיפר לו שהצאצאים של אברהם עתידים להיות עבדים במצרים במשך 400 שנה, ואחר כך הוא יוציא אותם ביד רמה ממצרים. ברור שהכוונה שאלוהים גילה לאברהם, שבעוד 600 שנים מנקודת הזמן שאברהם חי בה, תהיה יציאת מצרים. במילים אחרות, העתיד לבוא היה גלוי בפני אלוהים, הוא גילה אותו לאברהם. עכשיו כדי להסביר את התפיסה, מה היחס של חיי אדם בהשוואה אל הזמן האלוהי. על פי התנך, האדם הוא בסך הכל גרגר אבק קטן על פני איזשהו רצף אינסופי שאותו מוביל לאלוהים. ורק כדי להמחיש את הדברים, אני אתן לך דוגמה קטנטונת מתוך ספר תהילים. במחבר ספר תהילים בפרק צדיק אומר שאלף שנים במושג האדם הם כיום האתמול במושגי הזמן האלוהי, ושעל רקע הזמן האינסופי הזה חיי האדם משולים לצמח. בבוקר הוא הנץ, בצהריים הוא כבר נבל, ובערב הוא התייבש והפך אבק שאף ברוח. אני אקרא לך כמה מילים יפהפיות שממחישות את התפיסה הזו. כי אלף שנים בעיניך, כלומר בעיני אלוהים, כיום אתמול, כי יעבור, ובבוקר האדם יציץ וחלף, ולערב ימולל ויבש. כילינו שנינו כמו הגה. במילים אחרות, שנות החיים של האדם הם כמו הגה בפי האלוהים, ובהמשך, כי גז חיש ונעופה.
כלומר, ליאורה, לפי התפיסה הדטרמיניסטית, האדם הוא סוג של רובוט שמתוכנת למלא את התפקיד שנועד לו ביחידת הזמן שבה הוא חי, הוא לא צריך להפעיל אף בורג במוח שלו, ולכן אין לו שום שליטה על גורלו, ולמעשה גם אין לו שום אחריות אישית על מעשיו.
אוי, יותם, אני תמיד אוהבת שאתה מסביר בצורה מצוינת את ההפך מהדברים שאליהם התכוונתי.
אז תסבירי.
בדיוק בנקודה הזאת נכנס מה שאנחנו קוראים לו כאן דטרמיניזם רך, שמהווה פתח מילוט שאיננו מצוי בטרגדיות היווניות. הדטרמיניזם הרך מייצג תפיסה רחבה מאוד שפזורה על פני כל התנך, והוא מאפיין במיוחד את הספרות הנבואית. ולפי התפיסה הזו, לאדם יש אחריות על גורלו, ויש גם ביכולתו להשפיע על אלוהים לשנות את הגזרה שגזר לו.
נשמע לי כמו התחמקות אלגנטית, באיזה אופן?
על ידי חזרה בתשובה. אבל לא בחזרה בתשובה דתית כמקובל בימינו, שמחייבת את החוזר בתשובה לגדל זקן. לחבוש בקיץ שטריימל, אגב זה יכול להתאים לך, הכוונה במקרה שלנו לתשובה מוסרית שמתמקדת בעשיית הטוב, בעשיית משפט צדק ובניקיון כפיים, ובראש ובראשונה באי לקיחת שוחד.
אני יודע ליאורה שבעשיית הטוב, כמו שהגדרת, את מתכוונת לפרק א' שבספר ישעיהו, שבו מתאר הנביא את המציאות הקשה שבה חיו בני ישראל. והמציאות הזאת, כך לפי התנך, היא עונש על מעשים רעים בתחום היחסים שבין האדם לחברו, ולא בתחום הדתי שבין האדם לאל.
נכון מאוד. אתה רוצה שאנחנו ניתן דוגמה לזה?
ודאי.
אוקיי, אז מה אומר הנביא? הנביא בא ואומר, אם תחזור בתשובה, יהיה טוב. בוא נצטט. הוא קורא לבני ישראל ואומר כך, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעל הלחם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב. כלומר, לימדו לעשות טוב. דרשו משפט, אשרו חמוץ. חמוץ במקרה שלנו הוא עושק וחמס, ועשיית צדק ומשפט היא בדיוק ההפך מכך. ואז הוא ממשיך ואומר הכתוב, שפטו יתום וריבו אלמנה. כלומר, שפטו בצדק את היתום וריבו את ריבה של האלמנה, שכנראה נושים מבקשים לעכל את רכושה, וגם לכך יש דוגמאות. ואז אומר הנביא את הדבר הבא, אם בני ישראל יחזרו בתשובה, וזה מוליך אותנו לדטרמיניזם הרך, שמאפשר לשנות את המציאות, את המציאות הרעה או את הגורל הרע, למציאות טובה. והוא אומר ככה, לכונה ונבחך יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, שני זה צבע האדום, אדום מדם, כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה, התולה זה בעצם חילזון שממנו הפיקו את צבע הארגמן, כצמר יהיו, ואם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, מריתם, כלומר אתם מורדים, חרב תאכלו, כי פי אדוני דיבר.
אתם מאזינים ל... עושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים ל... עושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז אחרי שהבנו שהדטרמיניזם הרך מציע דרך לאדם להשפיע בהתנהגותו על האלוהים, לשנות את הגורל שזה האחרון גזר לו, הגיע הזמן לדבר על הדטרמיניזם הקשוח. מה הוא אומר?
אנחנו כאן חייבים להבהיר. דטרמיניזם קשוח אומר בדיוק את מה שאמר הדטרמיניזם הרך,
אבל
ללא פתח המילות המוסרי, אוקיי. שבאמת בולט מאוד בספרות הנבואית. הדטרמיניזם הקשה או הקשוח אומר דבר כזה, התוכנית האלוהית איננה ניתנת לשינוי, האדם לא יכול לברוח מגורלו, וזה בכלל לא חשוב אם יהיה מוסרי או יהיה מושחת, כמו אחרון לוקחי השוחד. וכמו שהאדם לא יכול להחליט אם הוא ייוולד, מתי ייוולד, ואם הוא ימות ומתי, כך אין לו שום שליטה על גורלו. אני אתן לך דוגמה גם כאן, מאוד יפה ממחישה את הדברים האלה. בוא נלך לספר עמוס, ששם הוא מספק לנו דוגמה פיוטית. ובספר עמוס בפרק ה' אומר כך, כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ובא הבית, ושמח ידו על הקיר, ונשכו הנחש. במילים אחרות, זה שנמלט מפני הארי, נפל אל תוך כפותיו של הדוב, והנחש המתין לזה שהגיע הביתה ונשען על הקיר.
זאת אומרת, הגורל קבוע, ידוע, אתה גם אם תרצה לברוח מפי הארי, אתה רק תיפול לידיו של הדוב, וזו הייתה התוכנית מלכתחילה.
נכון מאוד, אבל כאן בדיוק בנקודה הזאת שאנחנו מדברים על הדטרמיניזם הקשוח שאין ממנו פתח מילות, ושלאדם אין שום שליטה על גורלו, מתברר לנו שיש פתח מילוט אחד, אבל הוא איום ונורא.
והוא?
הנדר.
הנדר.
הנדר הוא מילת המפתח שלנו יותם. הוא זה שמאפשר לנו לחזור לסיפורו של יפתח.
אז תסבירי לנו ליאור את הדברים האלה, כי אני חושב שזו הדרמה של הסיפור שלנו היום.
תראי, הנדר הוא סוג של עסקה שנעשית בשבועה החמורה ביותר, מכיוון שהוא מתחייב בחיי הילדים, ולכן אין לו שום התרה בתנך.
אבל בגלל חומרתו של הנדר ליאורה שלא בתנך, בתלמוד למשל, יש התרה של הנדר. הרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לידור יהיה בטל. זה מסכת נדרים כף ג' ב'. כמובן שיש לנו גם את תפילת כל נדרי, שנאמרת לפני יום כיפור. היא מכריזה על ביטול של נדרים שנדר הציבור במהלך השנה.
נכון, אתה צודק לגמרי. כבר בתקופה הקדומה ניתן פתח להתרת נדרים. אבל התנ"ך לא מאפשר את זה. כי אם הייתה התרת נדרים בתנ"ך, כי אז הסיפור של יפתח והסיפורים שקשורים בו היו סיפורים אחרים לגמרי.
ואת הסיפור של יפתח ליאורה, כנראה שלא אני ואת הולכים לשנות, ולא את הטקסט המקראי בכלל.
נכון מאוד. אנחנו מתקדמים עם הסיפור של יפתח, והדטרמיניזם הקשוח עומד כל הזמן לנגד עינינו. חשוב מאוד להדגיש, הדטרמיניזם הקשוח לא משתמש במושגים של צדק חברתי או דתי.
אין צדיק וטוב לו ורשע ורע לו.
לא, אין שום דבר מסוג זה. הדוגמאות שישנן בידינו, שמתייחסות לעניין הזה, מתייחסות כמעט תמיד למלך או לשר צבא, שיודע בוודאות, מכיוון שהדבר נקבע כבר בראשית הימים. אנחנו לא יודעים איך, אבל אנחנו יודעים שאותו שר צבא או אותו מלך יודע בוודאות מוחלטת שהוא הולך להפסיד במלחמה, מכיוון שהתוצאות של המלחמה הזאת נגזרו מזמן. ובנקודת הקצה שבה הוא נמצא, כאשר הוא יודע בוודאות שארצו הולכת להיחרב, נדרש ממנו להכריע בין הבן שלו לבין הממלכה. המלך שבוחר להציל את הממלכה מוכן לנדור נדר, ובלבד שהאל או האלים ישנו את המהלך ההיסטורי שיוביל לאובדן ממלכתו. ואני רוצה להדגיש, הדבר היקר ביותר שיש לאדם זה הבן שלו או הבת שלו, והדבר היקר ביותר שיש למלך היא ממלכתו.
אז דיור, תני לנו דוגמה אחת חזקה לדברייך, ואחריה ניתן יהיה להסביר מה עומד מאחורי הנדר שנדר יפתח.
בסדר גמור, אתה יודע מה, יש לנו דוגמה מצוינת מתוך ספר מלכים ב' בפרק ג' שמספר על מלך בשם מישה. מישה חי בסביבות שנת 850 לפני הספירה, הם בערך 200 שנים לאחר זמנו של יפתח. מישה היה מלך מואב, שבדומה לעמון גם היא שכנה בתחום ירדן של ימינו. מסיבה שהיא לא חשובה כרגע לנו, מישה היה חייב לשלם מדי שנה מיסים כבדים בצורה של תוצרת חקלאית למלך בשם יורם, שהיה מלך ישראל. בשנה שעליה מספר התנך, מישה החליט להפסיק לשלם מיסים ליורם, ובתגובה חבר יורם מלך ישראל ליהושפט מלך יהודה, מלך ענק, ושניהם עלו להילחם במישה המרדן.
סוג של הוצאה לפועל.
לגמרי. לדברי הכתוב, שני המלכים החריבו כמעט את כל עריה של מואב. הם מרסו בתים, הם סתמו מעיינות, הם סתמו בורות מים, הם קרטו עצים. כשראה מישה את ארצו נהרסת לנגד עיניו, הוא ניסה להימלט ולהבקיע דרך לו ולאנשיו לכיוון ממלכת אדום. אבל הדבר לא צלח בידו, וכאשר הוא הבין שהגיע לקצה הדרך, ושבעצם אין לו מוצא, הוא השתמש בנשק יום הדין, שמטרתו הייתה לטלטל את האל כמוש, שהיה האל של מואב, ולעוררו להציל את מואב מהרס מוחלט, והכתוב אומר את הדברים הבאים. וייר מלך מואב, דהיינו, מישה, כי חזק ממנו המלחמה, ויקח איתו 700 איש שולף חרב להבקיע דרך אל מלך אדום, ולא יכלו. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ועכשיו תקשמע מה שאומר הכתוב, ויעלהו עולה על החומה.
כלומר, שרף אותו.
כן. ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו, וישובו לארץ. תראה, למרות שלא כתוב בתנ"ך שמישן הדר נדר לאל כמוש, שהוא מוכן להקריב את בנו תמורת הצלת מואב, שזה בעצם מה שעומד בבסיס הנדר, ברור שהעסקה של תן ניצחון וקח את הילד נמצאת ברקע הדברים.
אז עולה בעצם שכמוש קיבל את קורבנו של מישה והתערב באופן כלשהו לטובתו, ולכן שני המלכים שעלו על מואב נסוגו ומואב ניצלה. מישה ידע שהוא הפסיד מראש את המערכה, ושיש רק עוד מעשה אחד אחרון קיצוני שהוא יכול לעשות כדי להציל את הממלכה שלו מכליה ודאית, והיא לשלם לאל שבו הוא האמין את המחיר היקר ביותר, את בנו בכורו. הילד הוא הדבר היקר ביותר שיש לאדם, והממלכה היא הדבר היקר ביותר שיש למלך. הילד או הממלכה, זו העסקה שבעצם את מספרת לנו שעומדת בבסיס הנדר.
אני חושבת שאתה סיכמת בצורה מדויקת את עניין הנדר. המעשה הנועה שעשה מישה כדי להציל את ממלכתו, באמת מלמד אותנו מה עומד ביסוד הנדר. המלך מוכן לוותר על הילד תמורת הצלת הממלכה. והדברים האלה באמת מובילים אותנו סוף סוף לסיפורו של יפתח.
לפי התפיסה שעומדת אם כך ביסוד הנדר, למרות שלא ידוע לנו כיצד, ברור לחלוטין שברגע שקיבל יפתח את הצעת הזקנים לעמוד בראש הצבא שיצא להילחם בבני המון, הוא ידע שמחכה לו תבוסה מוחצת. אחרת הרי הוא לא היה נודר את הנדר.
נכון מאוד. אלא שכאן יותם, יש לנו סטייה פסיכולוגית מרתקת. אנחנו אמרנו שבבסיס הנדר עומדת בחירה נוראית. הילד הוא המחיר שהמלך מוכן לשלם תמורת הצלת ממלכתו. זה הנדר.
אבל יפתח לא היה מלך, ליאורה.
ולא הייתה לו ממלכה להציל.
אוקיי.
יפתח נולד לאישה זונה. הוא גורש על ידי אחיו, על ידי זקני הכפר שבו הוא חי. לא ביקש להציל את תושבי הגלעד. הוא ביקש להציל את עצמו. הבחירה האמיתית שעומדת בלב הפרשה שבה אנחנו עוסקים, היא בחירה שמעידה על מצבו הנפשי של יפתח. או בבת אחת, טיפוס אל רום הצמרת החברתית.
והטקסט אומר לנו את זה?
הוא אומר את זה במילים מפורשות. בוא נקרא מה כתוב לנו. אנחנו חוזרים לפגישה של יפתח עם הזקנים, ותשמע מה הוא אומר להם. ויומר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? ויומרו זקני גלעד אל יפתח, אתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני המון, והיית לנו לראש, לכל יושבי גלעד. זה התמורה. ויומר יפתח אל זקני גלעד, אם אתם משיבים אותי להילחם בבני המון, ונתן אדוני אותם לפניי, זה התנאי שהוא עושה. אנוכי אהיה לכם לראש.
אז ליאורה, לדברייך, היסוד הפסיכולוגי, האישי, האמביציה האישית ולא הלאומית, היא מסבירה את הנדר שנדר יפתח. הוא היה מוכן לשלם את המחיר היקר ביותר שיש לאדם, שעומד אגב בניגוד לכל טבע אנושי, לכל היגיון, ובלבד שיסירו את חרפת הנידוי מעליו.
יותם, זו הדרמה הגדולה שלנו. אם אנחנו לא נקבל את העובדה שהדבר היחיד שיפתח רצה זה לחזור הביתה ולהיות מנהיג, אנחנו לא יכולים להסביר את הנדר שאותו נדר.
אלא ליאורה, שיש פה איזה נקודה חלשה בטיעון הזה, שמפילה את כל מה שאמרת.
איך?
תראי, הנדר אומר שיפתח נודר לעלות לעולה את הראשון שיצא מפתח ביתו.
נכון.
אז בעיקרון, זה יכול להיות הכלב המשפחתי, או החתול שרדף אחרי האחבר, שבצירוף מקרים נדיר, היה הראשון שיצא מפתח ביתו של יפתח, ואני אקרא את הדברים. והיה היוצא, אשר יצא מדלתי ביתי, לקראתי בשובי בשלום מבני המון, ואל איתי הוא לעולה.
אוי, באמת יותם.
למה?
כי זאת התחכמות מכוונת ששומטת בכלל את הבסיס של הנדר. אני רוצה להזהיר אותך, שאם אתה תמשיך להתחכם, אני מפקידה אותך בידיהם של דני ורני, שיחנכו אותך, ואתה יודע מה? אני בכלל לא בטוחה שזה יצליח.
יכול להיות.
אבל אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אנחנו עוסקים בדרמה. אנחנו עוסקים בדבר מאוד מאוד קיצוני, ולא ניתן להעלות על הדעת שאלוהים ישנה את המהלך ההיסטורי שהוא גזר בראשית הימים, לו תשלום הנדר יכול להיות העכבר שברח מהחתול, שבמקרה יצא ראשון מפתח דלתו של יפתח. זה לגמרי חסר היגיון. והעובדה שהסיפור מתקדם עם הבת ולא עם החתול.
כי הסיפור בא להעלות רעיון מסוים. אז אם האופציה של העכבר והחתול והכלב המשפחתי לא קיימת, איך את מסבירה את הזעקה המרה של יפתח, שהוא רואה את ביתו יוצאת לקראתו, וזה באמת צעקה מרה, אם תוכלי לצטט.
ברצון, ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות.
מחזה יפה אגב, מחזה נעים אפילו.
נכון, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן עובד.
ואז כלומר, הטוויסט הנוראי.
נכון, קודם כל, אנחנו חייבים להדגיש, היא הבת היחידה שלו.
ואז הטוויסט הנוראי.
נכון. והיא כראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויומר, אהה ביתי, אחריה הכרעתני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פי על אדוני, ולא אוכל לשוב.
תסבירי לנו, ליאור.
תראה, הנדר הוא כמו רולטה רוסית. רולטה רוסית זה שם של משחק מסוכן, שבו המשחק טוען כדור אחד באקדח, מסופב את הטוף של האקדח, מצמיד את האקדח אל רקתו ויורה. אלא מה? באקדח יש מקום לשישה כדורים. בנדר יש מקום לאין ספור כדורים. משום שברוב המוחלט של המקרים, אלוהים לא יעתר לבקשת הנודר. זה לא קורה בדרך כלל. בפועל, עד שהנודר לא לוחץ על ההדק, הוא לא יכול לדעת אם אלוהים יעתר לעסקה שהוצאה לו, וכפי שאמרתי, במרבית המקרים, אין שום סיכוי שהעסקה הזאת תצא לפועל.
אז אם יפתח היה מפסיד במלחמה, תיאורטית זה היה סימן שאלוהים לא נעתר לבקשתו, ואז הבת הייתה נשארת בחיים, אבל מצד שני, יפתח היה נשאר מנודה.
נכון. לדעתי, אם אתה שואל אותי, הזעזוע של יפתח נבע מכך שברגע אחד הוא הבין שאלוהים נעתר לבקשתו, ושבלמעשה הוא ירה את הכדור החי היחיד באקדח שבו יש מקום לאלפי כדורי סרק. עכשיו לא הייתה לו ברירה אלא לקיים את חלקו בעסקה. ואתה יודע מה? גם ביתו החכמה הבינה שהניצחון של אביה במלחמה היה על חשבונה, ושהיא המפסידה הגדולה, ושלמעשה גורלה נחרץ ברגע שאביה פצע את פיו ונדר את נדרו. והיא אומרת לו, תשמע, ותומר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמו. ואז היא מבקשת ממנו דבר אחד. היא מבקשת ממנו חודשיים, שיניח לה חודשיים, שבחודשיים האלה היא תלך היא וחברותיה אל הערים, ותבכה על בתוליה. ואחרי חודשיים היא תחזור בחזרה הביתה. והאב מסכים ואומר לה, לכי. וישלח אותה שני חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על הערים. והיא מקץ שניים חודשים, ותשוב אל אביה, ויעס לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש.
הטקסט אומר את זה בקיצור נמרץ, אבל הוא העלה אותה לעולה, הוא שרף אותה.
זה מתבקש מהדברים, כן.
ויותר מכך, ליאורה, יפתח לא רק הקריב את הבת שלו, עצם מעצמותיו ובשר מבשרו, הוא גם הקריב את כל השושלת שלו, את כל החיים שיכלו להיוולד ולהיווצר קדימה מאותה ביתו. כי הרי הנדר, כמו שאמרת, הוא עסקה אולטימטיבית.
נכון מאוד. במקרה שלנו, אנחנו צריכים לראות את כל התמונה כולה. יפתח רצה לחזור הביתה כמנהיג, וכראש כל יושבי הגלעד, ובתמורה לכך הוא נדר נדר שתוצאותיו ידועות מראש. הוא מוכן היה לוותר על ביתו היחידה, ועל כל הצאצאים שהיו יכולים להיוולד לה.
קצת אגואיסטי, אבל ככה. לפני שנעבור לסיפור השני שהתנ"ך מספר, ואני מתכוון לסיפורה של חנה, אמו של שמואל, שאף היא נדרה נדר, ברצוני לסכם במילים אחדות את מה שאמרנו עד כאן.
בבקשה.
אמרנו שהתנ"ך משקף תפיסה דטרמיניסטית חד משמעית, שלפיה האדם איננו יותר מאשר גרגר אבק זעיר, שממלא את תפקידו הזערורי וחסר החשיבות שקבע לו אלוהים בנצח הזמן האינסופי למין בריאת העולם ועד קץ הימים. זו התפיסה התנ"כית.
נכון.
לצד הדברים האלה, אנו מוצאים בתנ"ך שתי תפיסות מנוגדות, שאותם כינינו דטרמיניזם רך ודטרמיניזם קשוח, אשר מעידות שלאדם יש יכולת להשפיע על האל לשנות את הגורל, שזה גזר לו. הנביאים קבעו שהתנהגות מוסרית ועשיית הטוב היא המפתח להפיכת הגורל הרע למציאות טובה ומאושרת. ערים הרוסות ייבנו מחדש, ומעיינות שופעי מים יפריחו את השממה. הדטרמיניזם הקשוח מתעלם לחלוטין מחזרה בתשובה ועשיית הטוב. הוא משקף תפיסה שלפי האדם יודע מראש שאין לו שום אפשרות לשנות את התוכנית האלוהית, אלא אם ידור נדר שלפיו הוא יקריב את הדבר היקר לו מכל, ובלבד שהאל יעתר לבקשתו וישנה את הגורל שנקבע לו.
נכון.
והנדר, גם אם הדברים אינם נאמרים בתנ"ך במילים מפורשות, הוא העסקה האחרונה הנואשת שבה אדם משלם במחיר חיי בנו או ביתו. או כפי שציטט לנו שכתוב בתלמוד, בעוון נדרים בנים קטנים מתים. והדברים האלה משקפים בצורה מדויקת את הנדר שנדר יפתח, ואת מה שעשה לבנו מאישה מלך מואב, שעליהם דיברנו בפרק זה. אך האם גם חנה, שנדרה נדר, התחייבה בחייו של שמואל, התינוק שאליו יחלה?
כן, נדר הוא העסקה האולטימטיבית. אמרת נדר, אמרת חיי הילד. האחד תמורת השני. אבל אני מציעה שבנקודה הזאת אנחנו ניפרד, ושעל נדרה של חנה נדבר בפרק הבא של עושים תנ"ך.
עד כאן, שלום ליאורה.
להתראות, יותם, נדבר בפרק הבא.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך.